כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בוקר טוב ושלום רב לכם, אנחנו פותחים את מהדורת הבוקר. כן, גם הבוקר חוק ההסדרה על השולחן וגם חוק המואזין. חבר הכנסת החרדים פתאום עושים רוורס בעניין הזה. היה זה הראשון ליצמן, ואחריו גם מגיע אריה דרי. והם, מה שנקרא, כנראה מושכים את רגליהם או את ידם מחוק המואזין הזה. אנחנו הבוקר נעסוק בעניין הזה. ומי תומך בטראמפ, רבותיי? אסד. אסד, הנשיא הסורי, אומר, אנחנו עשויים להיות בעלי ברית טבעיים. כך אומר אסד, בינתיים התחילו כבר חיכוכים של טראמפ בתהליך מינוי המקורבים. טראמפ הודיע, רק אני הוא זה שיקבע מי ימונה ולאיזה תפקיד, ומי יהיה הצוות שיעבוד איתי בארבע השנים שיבוא. אבל דבר אחד הוא לא שכח לומר שוב ושוב, רק אני מחליט. הבוקר הזה אנחנו נמשיך ונעסוק בעניינים נוספים, כמו למשל על מאה שערים. הרב ישראל גליס כותב מאמר מיוחד ומנסה להסביר את בעיית המתנחלים. אומר, הבעיה היא ההסברה. ואז הוא חושף את ההיסטוריה המעניינת של מאה שערים, שלא כולנו יודעים עליה, שגם עברה סוג של אמונה לפני הרבה מאוד שנים. בקרוב סרבני גט יוכלו לעמוד לדין בצורה פשוטה וברורה יותר ממה שהיה עד היום. שאלה אם עד כמה זה יצמצם את תופעת האנשים העגונות, או שאנשים שמסרבים לתת גט מגיעים לבעיה פסיכוטית ששום דבר לא יפתור אותה מן הבעיה הזו, גם על בעיית הנשירה במגזר החרדי. אבל הכל אחרי חדשות שמונה.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות הבוקר נמצא ישראל בן צבי. בוקר טוב ישראל.
בוקר טוב מוטי, שלום למאזינים. אלה הכותרות לבוקר זה. חוק ההסדרה יעלה היום להצבעה בקריאה טרומית. הממשלה נתקלת בקשיים בעברת החוק. שר האוצר כחלון הודיע שלא יתמוך בחוק במידה וימצא שהוא פוגע בבית המשפט העליון. בעצם המשפטי לממשלה הודיע כי הוא לא יגן על החוק בבגץ. שר בריאות ליצמן הודיע כי יתנגד לחוק המואזין המבקש להגביל את עוצמת הרמקולים מהמסגדים. ליצמן חושש שהחוק יפגע בצפירה המכריזה על כניסת השבת. גם שר הפנים אריה דרי מתנגד לחוק הזה. הולך רגל בן 28 נהרג מפגיעה של מכונית פרטית סמוך לעמק חפר. נשיא סוריה אסד אומר כי נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ ראוי להיות בעל ברית טבעי משתתף בלחימה בטרור. הלילה שוחח טראמפ בטלפון עם נשיא אוקראינה פרושנקו וסיכם להיפגש עמו בימים הקרובים. הנשיא הנבחר של ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בימים האחרונים מתבצע הליך מסודר מאוד בו אני ממנה אנשים לקבינט ולתפקידים האחרים. אני היחיד שיודע מי הם המתמודדים לתפקיד, כך אומר טראמפ. המדינות החברות באום גינו הלילה את משטר אסד על הלחימה בחלב ועל תקיפת אזרחים בלתי מעורבים לכאורה שם. מחלקת המדינה האמריקנית טוענת כי הבדיקה של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג שבחן את הפשעים שביצעו חיילים אמריקנים באפגניסטן היא לא בדיקה מוצדקת ואינה ראויה. אנו לא צעד לאמנת רומא שיצא את בית הדין בהאג ואיננו כפופים להחלטותיו. וושינגטון מוסיפים כי ברשותם מערכות צדק ומשפט עצמאיות שמסוגלות להתמודד עם טענות על פשעים. על ציון קברו של מנהלה רוחני של ישיבת מיר בליטה, הגאון הרב ירוחם ליבוביץ זכר צדיק לברכה, תוקם הבוקר מצבה חדשה ומהודרת. במעמד הקמת המצבה בבית העלמין העתיק במיר, השתתפו נציגי הוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה, שהם בימים אלה בבלרוס, ובני משפחתו של המשגיח. אמש הכריזה הוועידה כי רבנים שעסקו בגיורים שלא על פי ההלכה, יורחקו משורות הוועידה. התחזית היום יהיה קצת קר מהרגיל בעונה, ויכול להיות גם גשם מקומי קל. אלה הכותרות מוטי.
למה רק גשם מקומי קל? לא, חורף עכשיו.
החורף מתמהמה, החורף, אבל אומרים שהוא יגיע עוד איזה שבועיים ככה, תתחיל איזושהי מערכת גשמים.
תגיד, מה אתה חושב קרה פתאום שהחרדים בולמים את חוק המואזין? מה הסיפור האמיתי שם? זה לא הצפירה. הם מזהים הזדמנות לחבור לערבים בנושא לא חשוב, ואז הערבים יחזירו להם בהצבעות אחרות?
אני אגיד לך מה, קודם כל החרדים לא יכולים עם הערבים להעביר חוקים. הרי אפילו כי הכוח האלקטורלי שלהם הוא לא כזה גדול אל מול אם הם יפגעו בקואליציה.
כן, אבל לפעמים צריך אצבעות שיעזרו להם בכל מיני תהליכים, אני יודע. אחרת תסביר לי מה קרה כאן.
אני חושב שכל הקטע שהערבים החליטו לתמוך, להוקיר תודה לליצמן ולדרי בכל הסיפור הזה, זה באוחריהם דווקא.
למה? בוחרים של ליצמן ודרי.
של ליצמן ודרי. זה לא דווקא הכי טוב להם. הם עושים את זה מחשש ש...
ליצמן היה הראשון שלא פחד להגיד אני תומך בביטול החוק, כאילו לא בקידומו.
נכון, אבל הוא לקח בחשבון, אני מאמין את זה, שזה לא טוב שהוא מזדהה עם הערבים, אבל זה לא טוב לו. זה באמת לא טוב לו, אבל
למה
לעשות?
למה ליצמן עושה את זה? מה הסיבה? מה הוא מקבל בתמורה?
הוא חושש.
לא, זה לא הסיפור של שבת. לא, לא, לא. תקנה את זה. אל תקנה.
גדולי ישראל אמרו שזה שבת, לא.
אל תקנה את זה. כן, אבל זה לא הסיפור. טוב, אולי בהמשך אנחנו נדע איזה דיל נסגר שם, או... תשמע, זה סוג של הזדמנות של החרדים לבוא וכאילו להציל את הערבים מהחוק הזה, ומחר בבוקר לקבל בתמורה משהו אחר אנחנו נתנו לכם, אתם עכשיו תחזירו לנו.
האמת שהיה כבר כזה קטע בחוק הגיוס הרי, שהערבים...
טוב, תודה.
בבקשה, בוקר טוב.
להתראות. בתשע, צביקה גרוני חורך אותנו, יאלי ברמפיקה, מתי קופר, טכנאי השידור, אנחנו מתחילים... אנחנו פותחים את השידור שלנו הבוקר הזה עם יואב קרקובסקי, ראש הדסק הפוליטי ברשת בית. שלום, בוקר טוב יואב. היינו צריכים לדבר הבוקר עם ראש דסק פוליטי שיסביר לי משהו מאוד פשוט. האם ראש הממשלה מתנגד לחוק ההסדרה או תומך בו?
נהדר, שאלה מצוינת. אני הייתי מציע באמת לשאול את נתניהו, בוא ננסה להשיג אותו. אתה מתחילים לחייג? לכם אולי הוא יענה אגב.
כן, צריך לעבור דרך שרה, אני לא בטוח שיתאפשר לנו להגיע אליו.
תראה, זאת שאלה מצוינת, מה יעשה ראש הממשלה בנימין נתניהו כאשר היועץ הבכיר ביותר שלו, היועץ המשפטי לממשלה, אומר שמדובר בחוק בלתי חוקתי שנוגד את החוק הבינלאומי, שהוא לא יגן עליו בבגץ, מה יעשה ראש הממשלה? שאלה מעולה.
אני שואל לפני כן, לא מה יעשה ראש הממשלה, אלא מה ראש הממשלה באמת רוצה, שהחוק הזה יעבור או לא?
תחושתי, אם אתה שואל אותי לפי תחושה, אני חושב שראש הממשלה מאוד רוצה שהחוק הזה יעלה היום להצבעה.
ויעבור? נכון
לשנייה זו, אין רוב לחוק הזה במליאת הכנסת. המשמעות שהחוק עולה ונופל. אם החוק עולה ונופל, אפשר להגיש אותו שוב למליאת הכנסת לחקיקה נוספת, רק בעוד חצי שנה. ומה אוהב ראש הממשלה בנימין נתניהו?
לדחות.
יותר מכל דבר אחר.
לדחות.
מה שאהבו במפאי. מה שאתה לא צריך להחליט היום, אל תחליט עליו היום, תנסה להחליט עליו ביום אחר.
הבנתי.
זה מה שהוא למד משלטון מפאי, הוא עושה את זה בצורה מושלמת בקדנציה הנוכחית, ובקדנציות קודמות שלו גם, תמיד זה הקמת ועדה ודחיית החלטה, אותו דבר הוא היה שמח שיקרה היום.
יואב, אתה מאוד דיפלומטי הבוקר, במילים פשוטות ואולי רחוביות, ראש הממשלה משחק איתנו משחק, כי אנחנו יודעים שאם הוא באמת היה מתנגד לחוק הזה, הוא יכול להשתמש בזכות הווטו שלו. יש הסכמים קואליציוניים שלא יעשו דברים בניגוד לדעתו.
הוא לא יכול לעשות את זה, והוא לא יכול גם להורות לחברי סיעת.
למה הוא לא יכול?
נגד, אני חושב שאנחנו יודעים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, בקדנציה הרביעית שלו כראש ממשלה, לא מדבר ישראלית ולא מדבר עברית, הוא מדבר בשפה אחת, קוראים לשפה הזו ימנית. הוא מדבר רק ימנית. הוא מדבר אך ורק לציבור הבוחרים שנמצא מאמצע מצביעי הליכוד וימינה עד קצה תקומה. הוא לא מדבר לשום קהל אחר.
אז הנה, הוא משחק משחק. הוא כאילו משחק להם, רבותיי, אני לא נגד החוק, אבל הוא לא נגד החוק כי הוא יודע שהוא לא יעבור עכשיו.
הוא לא יכול להיות נגד החוק מסיבה מאוד מאוד פשוטה. הוא פשוט יודע שאם הוא יהיה נגד החוק, הדבר הזה ישמש נגדו בתעמולה שתבצע כלפיו הבית היהודי, אם בבתי הכנסת בסוף השבוע בפמפלטים ובעלונים שמופצים בבתי הכנסת ובכל פורום אחר, יאמר גם אם לא באופן רשמי כדי לא להכניס לו מסמר בתוך העין בכלי תקשורת מרכזיים, שהנה הליכוד עובד נגד המתנחלים, בשעה שמי שדואג להם זה רק הבית היהודי. למסר הזה בנימין נתניהו לא מוכן.
שנייה, זה מעניין, אתה מעלה כאן נקודה מעניינת. אתה אומר שנתניהו חייב לזרום בעניין הזה, משום שהוא לא יכול לתת את הקרדיט לנפתלי בנט.
בדיוק, על זה נסוב הקרב, על זאת נסוב המלחמה, זה בדיוק הסיפור. ולכן רשמית הוא לא יכול לצאת נגד חוק שהוא לא חפץ בו, עמדתו יותר דומה לעמדה של בני בגין, מאשר לעמדה של נפתלי בנט, אבל לבני בגין יש מזל. הוא לא צריך להתמודד עוד בפריימריז, כי אולי זאת קדנציה האחרונה שלו, בפעם האחרונה הוא גם שוריין. שמו בגין, לא נתניהו, לבגין עדיין זה שם מאוד נוצץ ומשמעותי בתנועת החירות והליכוד, הוא יכול לעשות את מה שאולי נתניהו רק חולם לעשות, ולכן בשלב הזה אין לנתניהו ברירה. הוא לא יכול ללכת נגד החוק, על אף שהוא ממש okay. לא רוצה.
תגיד, איפה החרדים בעניין הזה?
החרדים במקום מאוד מעניין. צריך להביט על שני אירועים שהיו השבוע בהקשר לחוק ההסדרה, וגם למשהו שקרה בלילה האחרון בין ליצמן לבין הערבים. יעקב ליצמן נעדר מישיבה מאוד חשובה שהייתה השבוע, מוועדת השרים לענייני חקיקה. הוא לא הגיע לישיבה הזו ולא הצביע כשדנו בנושא של חוק ההסדרה. למה הוא לא היה שם?
למה?
לא יודע, אבל תשאל את משה גפני את דעתו לגבי חוק ההסדרה. הוא גם אמר אותה בפתח ישיבת ועדת הכספים ביום שני. הוא אמר שמדובר בחוק שנכפה על ראש הממשלה ולא מתנהגים כך בקואליציה, והוא דיבר נגד החוק הזה. היחסים בכלל בין החרדים לבין הבית היהודי מאוד קוצניים. אני חושב שהחרדים יעדיפו להיעדר היום מההצבעה. אני גם עוד לא שמעתי את עמדתו של אריה דרי, שגם נציג שלו או הוא עצמו לא השתתפו בדיון בנושא הזה בוועדת השרים לעני חקיקה השבוע. אז מה עמדתם של אנשי שס? כנראה שאני, הערכה שלי, שס החרדים, מישהו מביניהם, לא תהיה נוכחות מלאה היום במליאה בהצבעה על החוק הזה.
בקיצור, ידאגו לעזור לנתניהו שהחוק הזה לא יעבור.
יכול מאוד להיות. אז יש כמה שאלות שאנחנו צריכים לברר אותם. אחד, מה יעשה נתניהו? שתיים, מה יהיה הרכב הנוכחות של החרדים ושל שס היום במליאה? והשאלה הגדולה ביותר, שאליה אני חושב כבר קיבלנו מענה חלקי, מה יעשה משה כחלון? כי 10 חברי הכנסת שלו הם מאוד קריטיים. אז בקואליציה אומרים לי שכמעט מחצית מחברי סיעת כולנו מקוזזים עם אנשי האופוזיציה, משום שיש איזושהי משלחת בחוץ לארץ שבה נמצאים גם אנשי כולנו וגם אנשים מן האופוזיציה. אז בהיבט הזה אולי יותר קל למשה כחלון, אבל אתמול בכנס העיתונות באילת אומר כחלון בצורה ברורה ונחרצת, אני אשמור על מעמדו של בית המשפט העליון, אתייעץ עם היועץ המשפטי לממשלה, ואם החוק הזה הוא בעייתי, אני אצביע נגדו או לא
יפגע, אם החוק יפגע במערכת המשפט, אני אצביע
עכשיו
נגדו.
עכשיו הוא לא צריך כבר להתייעץ. מה, את עמדת היועץ המשפטי לממשלה לא שמענו בכל נחרץ גדול ומשמעותי, רק לפני ימים אחדים בוועדת שרים לענייני חקיקה.
אני דיברתי על זה אתמול, ואני מרגיש גם היום, לא יצאנו קצת מפרופורציה, הרי בוא ננסה להבין רגע מה יקרה. נניח, ובעוד חודש מפנים את המונה, נניח. בסדר? מה יקרה בקרקע שם? הרי הם לא יוכלו לבנות שם.
זה לא משנה. זה אבל לא חשוב.
למה זה לא חשוב?
מדובר פה על חוק, לא.
כן, אבל בסוף אתה יודע, נכנסנו כולנו לסחרחורת.
אבל לא, יש כאן דבר שהוא הרבה יותר מהותי. זה לא, אתה מדבר על עניין המונה, סביר מאוד להניח שאגב גם אם החוק ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, ואחר כך בגץ יבוא ויהפוך את ההחלטה ואולי אפילו יבטל אותה, ויפסול את החלטת בית המשפט, את החלטת הכנסת, ויפסול את החוק הזה כי הוא בלתי חוקתי, זה לא משנה את העובדה שעשוי להיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל חוק שהוא ליהודים בלבד, ומתיר להפקיע קניין פרטי של אדם לטובת אדם פרטי אחר. זה דבר שלא קיים בשום מקום, זה לא דבר שקיים במדינת ישראל.
זה באמת מפריע לך?
זה לא קיים בעולם.
זה מפריע לך באמת?
זה השאלה, אתה שואל אותי, מה זה עמדתי? עמדתי חשובה פה?
לא, סתם אני הייתי כאזרח
ישראלי. השאלה אם אנחנו מדינה, האם אנחנו צריכים...
אנחנו מדינה יהודית בסוף,
אתה יודע. אנחנו לא חיים... תראה, אם היינו נמצאים באיזה אולימפוס אחר...
נגיד שאנחנו באולימפוס אחר, ואנחנו מדינה יהודית, היה מפריע לך חוק כזה?
אני חושב שאם החוק הזה קובע שביתי בתל אביב יכול עכשיו...
לא, לא, ביתך, אתה יהודי ככל שאני יודע.
זה מה שקובע החוק. הוא קובע, אין חוק ליהודה ושומרון וחוק למדינת ישראל. יש חוק בספר החוקים של מדינת ישראל. אם יש חוק שקובע שיכולים להפקיע את ביתי כדי לתת אותו למוטי לוי, אני מצטער, אני חושב שהחוק הזה הוא בעייתי.
הבנתי. טוב, אז נצביע נגד.
מה?
אז נצביע נגד.
אני, ברגע שאני אוכל, אם אני אוכל אי פעם להצביע, אז נצביע נגד, אבל אני לא חושב, אין לי תוכניות כאלה. אני מעדיף לדווח על ההצבעות ולא להצביע.
יואב קרקובסקי, אני מודה לך. הבהרת לנו את התמונה יותר הבוקר. בוקר טוב, ראש הדסק הפוליטי ברשת ב'. עכשיו ליעקב ברדוגו, פרשן פוליטי שגלי צה"ל, שלום, בוקר טוב יעקב.
בוקר אור.
אני רוצה לדעת, מה אתה חושב על חוק ההסדרה במשפט אחד?
מאיזו בחינה אתה לחשוב על חוק ההסדרה? מה אתה חושב על התלמוד?
לא, כאזרח ישראלי שעכשיו יודע שמדינת ישראל הולכת להעביר חוק שחלק אוהבים אותו וחלק לא, לאיזה צד אתה שייך? מה אתה חושב עליו?
א', בתור פרשן אני לא שייך לצד ואל תכניס לי לצד. אני חושב שיש הבנה מוחלטת שאת העניין של המתיישבים ביהודה ושומרון שעלו על פי החלטת ממשלה צריך לסדר. אם זה האופן או אם זה באופן אחר, זה למחוקקים. אם זה תהיה התרסה כלפי המשטר הנכנס בארצות הברית, או זה תהיה איזה ברכת דרך לנשיא היוצא אובמה, או מריבה עם אירופה, זה המחוקק הישראלי והרשות המבצעת. צריכים לקחת על עצמם. בסופו של דבר הם מפנים על פי מעשה, מעשה מקרבו, מעשה ירחיקו.
אתה אומר בסוף, 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 אנחנו לא חיים לבד, ואנחנו צריכים להכיר בעובדה שאנחנו צריכים להתחשב בהשלכות של המעשים שלנו בעולם, איך הגיעו
האירופאים. אל תגיד את זה, כי אז אתה מכניס אותי לפינה שאומרת שיש לי דעה בעניין. לא, אני אומר שמי שצריך לקבל את ההחלטה...
למה אתה כל כך נבהל, ברדוגו? זה בסדר שיש לך דעה?
לא, לא, לא.
אני לא מאמין, יש מושג שבלי דעה. את חושבת שהשאלות שאני שואל אותך זה שאלות בלי דעה? לכל אחד מאיתנו יש דעה.
אז לא, אז אני מוכרח להגיד לך שכשאתה מזמין אותי בתור פרשן של גלי צהל, אני מגיע בלי... לחלוטין, בלי דעה, אני מנסה לצייר לך את המפה. אם אתה מביא אותי לפובליציסטיקה, וכשאני אכתוב מאמר בעיתון, או שאני אדבר בתוכנית שלי בשישי, בפובליציסטית, אז אני אחליט אם אני רוצה להביע דעתי כן או לא. פה זה פרשנות פוליטית, ומי שלא חושב שיש פה פוליטיקה, זה טועה, הכל פוליטיקה וגם הכל אישי.
טוב, אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני מאוד מעריך את המשפטים האחרונים שלך. זו משימה לא קלה, בייחוד בתקופה שאנחנו נמצאים בתקשורת הישראלית. טוב, בוא נדבר על עניין אחר ברשותך, וזה על ראש ממשלתנו. קורה משהו מאוד מעניין בתקופה האחרונה. מצד אחד אנחנו אומרים, אוקיי, נתניהו שולט הרבה מאוד זמן, והגיע זמן שחיקה, מה שנקרא. מצד שני, אנחנו רואים שהביטחון העצמי של האיש הזה הולך וגובר, ובמקום לנסות ולהסתדר וליישר הדורים, הוא פותח חזיתות כל הזמן. ולא רק שהוא פותח חזיתות, הוא אפילו רוכב עליהם. תנסה לפרשן לנו את מעשיו של נתניהו.
תראה, אנחנו נמצאים בתקופה של קמפיין בחירות. נכון שהבחירות הן לא ממש מעבר לפינה, אבל הן יכולות להיות מעבר לפינה. כרגע, כל המעשים של כל מי שעוסק במגרש הפוליטי, הם בעצם, אני קורא לזה קרב קרדיטים או איסוף קרקפות לקראת הצגתם בעת הבחירות. הבחירות בין אם התקיימו בתחילת 2018 או באמצע 2018, קרי שנה, שנה וחצי מעכשיו, הם יהיו על המעשים שנעשים עכשיו. לכן יש מאבק מאוד גדול על חוק ההסדרה בין השר נפתלי בנט לבין נתניהו והליכוד. שניהם נכנסים לזה לא מאהבת החוק עצמו, אמן לי, לא בנט ולא נתניהו רוצים את החוק הזה, שניהם התבטאו כנגדו לפני תקופה, אבל הם צריכים להשיג הישגים והם עושים קרב שכזה. כנ"ל נתניהו, גם במאבק שלו בתקשורת, זה יהיה אישו מאוד מרכזי, כפי הנראה במערכת הבחירות הבאה, ולכן נתניהו שם על השולחן כרגע כל מה שהוא יכול כלפי התקשורת, כלפי שחקנים מרכזיים שיבואו לבלוט, ומהיום ועלה הכל אישי נגדו. רביב דרוקר, אילנה דיין, אתה, אני, הוא, הם, כל מי שיצא נגד נתניהו, הכל אישי, לציבור המצביעים של נתניהו זה win-win situation.
בסוף, 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 מה שאתה אומר לנו, זה שגם בנט וגם נתניהו לא ממש אוהבים את החוק הזה, אבל הם עושים את זה כי הם צריכים לשחק משחק מול קבוצה קטנה מאוד בחברה הישראלית?
אני לא אומר את זה, הם אומרים את זה. נפתלי בנט התבטא כלפי החוק הזה לא מזמן, לפני מספר חודשים, ונתניהו בוודאי ובוודאי, מהחלטת הממשלה שהוא היה בה, אמנם בממשלה הקודמת, עבור בהחלטות עכשיו, כן, שניהם מה שנקרא רצים בריצת אמוק אל ציבור הבוחרים שלהם, וזה לגיטימי. שמו אותם במרכזי המפלגות, הן של הבית היהודי והן של הליכוד, על המרכיב של מה שנקרא המתנחלים או הימין הזה, יש השפעה הרבה יותר גדולה מכוחו בציבור, ולכן הוא מכתיב מהלכים. זה לא איזה סוד, לא צריך להיות איזה שחקן מאוד מאוד...
לא, זה מאוד, אתה אומר את זה בצורה טבעית, זה מאוד מטרידה אותי העובדה שיכול להיות מצב שאנחנו חיים בעם אחד, ו-98% מהאנשים חושבים משהו, ואז מגיעה קבוצה מאוד מאוד קטנה, וכולנו צריכים להתיישר לפי מה שהיא רוצה, או לפי מה שצריך לספק את יצריה. זה לא...
לא הייתי לוקח את האחוזים שלך, אבל באחוזים גסים יותר בוודאי. מה, נראה לך שציבור המתנחלים באמת הוא כוחו בציבוריות הישראלית יותר כל כך גדול? נראה לך שאם מחר היה מצליח נתניהו לשים הסדר שלום על השולחן, כולל במעשים מאוד מאוד כואבים, כמו פינויים וכמו אפילו חלוקת ירושלים, אני אלך איתך עד לקצה, חלוקת ירושלים המתבטאת, קרי החזרת חלקים מהיישובים או מהשכונות הערביות, הציבור הישראלי לא היה מאשר את זה, היה מאשר את זה, כמו שאישר את אוסלו וכמו שתמך ברוב לעד בהתנתקות. השאלה המרכזית היא, אם יש מנהיגות בצד השני שמוכנה לעשות את זה, ואם יש מנהיגות בצד הישראלי שמוכנה לקחת לסיכון, ככל הנראה, לאור לקחי אוסלו ולאור לקחי ההתנתקות, אין כרגע פרטנר בצד השני שמסוגל להביא סחורה שאפשר להאמין לו, ואין פרטנר בצד הישראלי שמוכן לקחת שוב את הסיכון,
okay.
לאור לקחי שני ה...
בוא נדבר על הפרטנר בצד השני, אנחנו אוהבים להתמרמר על נתניהו ולהגיד כמה אנחנו נמצאים בסיטואציה הבעייתית, למה באמת אתה חושב אין אלטרנטיבה אמיתית לנתניהו?
תראה, זה דבר מאוד מאוד מורכב, אבל אני אגיד לך את זה בפשטות, ועמדתי על זה בתשובה מקודם. הכישלון הגדול של מחנה השמאל באי היכולת לספק את הסחורה אחרי שהוא מכר את חלום הסכמי אוסלו, הוא המרכיב הכי מרכזי בזה של לצד השמאלי אין היום מה שנקרא שחקן שיכול לעמוד מול נתניהו. אני דרך אגב לא רואה את זה בשחקן, אני רואה את זה בדרך. הדרך של השמאל היא במכה מאוד מאוד אנושה, הן מבחינת העבר כפי שהם הציגו אותו, והן מבחינת זה שכל מנהיג שיש להם היום הוא מגמגם אל מול מדיניות שלא קיימת. מה, עוד פעם אבו מאזן? עוד פעם שחקן? הדיבורים הם מייצרים מצב שאתה לא יכול למשוך מאחריך את קהל הבוחרים. דרך אגב, גם יצחק הרצוג לטעמי יכל להוות, עד כמה שנשמע מגוחך, אלטרנטיבה מאוד חזקה לנתניהו. תשמע, הפרש הוא 26-30, זה לא הפרש מאוד גדול, אמנם זה נשמע בניצחון גדול של המחנה, אבל הכישלון הגדול של יצחק הרצוג ושל המחנה שהוא מייצג, הוא זה שאין להם תוכנית. נתניהו, גם אם הוא לא שם תוכנית, אין תוכנית שלו, יש
זה התוכנית, בדיוק.
וזה בעצם מה שכרגע היתרון הגדול. אם תיכנס אל תוך המשחק הפוליטי הפנים-ליכודי, זה בסדר גדול, אני גדלתי במערכות האלה, הבנתי אותם, וזה לגיטימי שמספר אחד מנסה שלעולם לא יהיה מישהו שיסכן אותו, אבל גם בימים יש שחקנים שיכולים בדקה להחליף את נתניהו, בנט, ליברמן, ישראל קאט ואחרים, גדעון סער. השאלה היא, בוא נגיד ככה, מתי ואיך זה יקרה. צריך לקרוא לזה איזה שהם שילובים נרחבים, כרגע הם לא קיימים, ואני חושב שב-24 שעות אני יכול להשתנות. חס וחלילה אירוע, וחס וחלילה אירוע חיצוני, וחס וחלילה מהלך פנים חקירתי מדינתי, ואנחנו יודעים איך אולמרט גמר.
כן, טוב, נתניהו אני חושב, אבל דאג לעצמו שהסיכון הזה יהיה הרבה פחות גדול, מתחשב ברכילויות שרצות על כך שאנשים שנמצאים בעמדות המפתח, יהיו מאוד מאוד זהירים בעניינו, נסח בזהירות.
טוב. אני מקבל את ההתנסחות שלך.
כן, יעקב ברדוגו, פרשן פוליטי של גלי צה"ל. תודה, שיהיה בוקר טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית?
אני כבר 8 שנים סובל מהתמוטטות בצוואר. פניתי לביטוח לאומי כבר כמה פעמים ודחו אותי.
כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח.
אנחנו נבחן את העניין הרופאים שלנו, כנראה לי על פניו, שכן מגיע.
שאכן מגיע לך קצבה.
האזינו הבוקר ב-11 לתוכנית עניין משפחתי בהתארח הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. עניין משפחתי, הבוקר ב-11, כאן בכל חי.
כן. ברמה לי זה הצדיק, רבי דוד הבוחצה לפנות אליך ולא פניתי, אולי אני חודה על החטא.
נו, אחרי שרבי דוד הבוחצה אמר לך לפנות, מה יותר מזה?
פורור, חד וחלק.
משרד מרועד קומפלט החל מ-600 שקלים לחודש? חייג לנדלניסט, 03-910-8050, 03-910-8050.
השבוע, מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל. ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווי.
סנו מקסימה, אבקת הכביסה שלא מבטרת לאף אחד. לא לקטמים, לא לחיידקים, ובטח שלא מבטרת על הריח. סנו מקסימה, מסירה ביעילות כל קטם, משמידה חיידקים גם בטמפרטורה נמוכה, ומשאירה לכם ריח רענן שלא נגמר. כל כביסה, והמקסימה שלה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג, הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757, מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
אתמול חברה המליצה לי על ביטוח דירה גם וגם של שירביט. גם תיקוני צנרת, גם כיסוי נגד גניבה, גם כיסוי צד ג' מורחב, גם דיור חלופי במקרה הצורך. שאלתי אותה, אבל מה המחיר? יש מצב גם להנחה קטנה?
נכון, משרד האוצר קבע, שירביט מובילים במדד השירות המשוקלל לביטוח דירה ורכב. חייגו כוכבית 2003 ותיהנו גם משירות מעולה וגם מחודש מתנה בביטוח הדירה.
כוכבית 2003, שירביט.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג, הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757, מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
פארק הנופש חמת גדר, מזמין אתכם להנות מחוויה כשרה ותנועה. במרחצאות ומרפאה חמים הטרמומינרלים בראשון, ובמשמר ליל שישי עם ארוחת שונט חמה וכשרה. חמת גדר, יוצא מגדר הרגיל, לפרטים כוכבית 6393.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, עמדתך בסוגיית חוק ההסדרה בוודאי ברורה וצפויה, נכון? אלא אם כן יש איזה הפתעות.
אני תמכתי, תומכת, הגשתי לראש הממשלה חוות דעת משפטית שאומרת שאין שום בעיה עם החוק, לא חוקתית ולא מהמשפט הבינלאומי. חושבת שכל מה שנותר זה להצביע בעד היום.
כן. את לא חוששת מאימות שאנחנו אולי נראה בהמשך בין הכנסת לבין המערכת לא מחוקקת, המערכת המשפט? בין המערכת המחוקקת למערכת המשפטית?
אני לא חוששת משתי סיבות. קודם כל, חוק ההסדרה הנוכחי הוא חוק הסדרה מרוכח. שמראש הכניסו אליו את כל השיקולים החוקתיים. תראה, אני משפטנית בהשכלה שלי, ומה שמלמדים אותך בשנה א' במשפטים, שאין זכות במשפט שהיא מוחלטת, כלומר, מדברים כאן בשם הזכות לקניין הרי, של אותם בעלים פרטיים לכאורה, שעוד לא הוכיחו את הבעלות, כן? מדברים על זכות הקניין שלהם, אז תראה, במדינת ישראל מקובל, שיש זכות למדינה, בשם הערך שנקרא התיישבות, לתת פיצויים לבעל קרקע פרטית, והדרך הזאת מקובלת לאורך כל השנים. עשינו את זה כשבנינו את מעלה אדומים, מדינת ישראל עשתה את זה כשהיא בנתה...
תגידי, יש לי שאלה, יש לי שאלה אלייך.
לא, אני רוצה רק להסביר.
רגע, אני מבין, אנחנו מבינים את התמונה, באמת מבינים את התמונה.
זה לא תקיים בכל העולם.
ברשותך, אנחנו מבינים את התמונה טוב, והשאלה שלי היא אחרת. הרי, האם זה נכון שהקרב שעכשיו מנוהל, מנוהל לא באמת בגלל שאנשים גרים פה והולכים לפנות אותם מבתיהם, אלא שיש כאן קרב אידיאולוגי על פיסת ארץ ישראל, ואני מסביר. אם לדוגמה, היה את הסכסוך המשפטי הזה בתל אביב, סביר להניח שלא היום חוקקים על זה חוק, בסדר? אבל בגלל שמדובר באזור כזה, ובגלל שיש אנשים שסבורים שזה יערג ואל יעבור להחזיק בפיסת קרקע בארץ ישראל, לכן מכניסים את כל מדינת ישראל לסחרור והולכים מחוקקים חוקים כאילו הכל כאן בסדר חוץ מסוגיית פינוים של האנשים שגרים על קרקע שהיא לא שלהם.
קודם כל ברור שזה חלק מהמאבק העקרוני על סוגיית יהודה ושומרון. ואין ספק שאתה צודק בהקשר הזה, אבל אני רוצה להסביר שוב, אם זה היה קורה בתל אביב, אז החוק הישראלי היה מאפשר לעשות בקלות, בלי שום דרמה משפטית, את מה שמשום מה ביהודה ושומרון, יש אנשים שלא מוכנים לעשות, בגלל הטענה שהדין הבינלאומי לא מאפשר, לא בגלל טענת חוקתיות, ולא בגלל טענה שהחוק הישראלי לא מאפשר לעשות דברים כאלה, ואני חושבת שאלה טענות לא מן העניין.
כן, אבל כסגנית שר החוץ צריכה להבין, כשאנשים אומרים, העולם לא יאהב את זה, או החוק הבינלאומי לא תואם את התהליך החוקי הזה.
לא, יש לי חדשות בשבילך. העולם לא אוהב 400,000 מתיישבים מעבר לקו הירוק. העולם לא אוהב.
למה? למה? דווקא שמעתי שטראמפ מאוד אוהב אותם.
העולם לא אוהב. הקהילייה הבינלאומית לא קיבלה מעולם את מפעל ההתיישבות. העולם לא אוהב שמדינת ישראל בונה בירושלים. יש כאן מחלוקת עמוקה, ארוכת שנים, על כל הסוגיה הזאת. אנחנו טוענים הרי במשך שנים שהמחלוקת בינינו לבין השכנים שלנו, היא בכלל לא קשורה להתיישבות, היא קשורה לעצם הקיום של מדינת ישראל. אנחנו תמיד אומרים שכשהפלסטינים אומרים כיבוש, הם מתכוונים לכיבוש של 48. 67 זאת המצאה בינלאומית וישראלית, מוצרת בית. הפלסטינים בשבילם 67 זה לא נקודת ציון בכלל. ולכן, מאחר וזה הסיפור הגדול, אם כבר אתה רוצה לראות את הסיפור הגדול, אז צריך להבין שמה שמפריע לעולם זה לא חוק ההסדרה, תראה, אני חושב במשרד החוץ. כשאנחנו מקבלים מה שנקרא סימנים האמריקאים, שהם לא מוכנים לקבל פתרון בסוגיית המונה, הם לא קיבלו את הרעיון שראש הממשלה יבנה התיישבות חלופית על אדמות מדינה. כלומר, מה שמפריע להם זה עוד 100 בתים שיבנו מעבר לקו הירוק.
אבל זה בדיוק מה שמפריע לך גם. אבל זה בדיוק מה שמפריע לך, מאותה כיוון, מאותו כיוון זה בא.
אני אומרת שוב, לי זה לא מפריע, כי אני חושבת שזאת הזכות הטבעית.
לא, לא, שנייה, את הסכמת איתי שהקרב כאן הוא קרב אידיאולוגי, נכון?
אין כאן מישהו שחושב אחרת.
יפה. עכשיו, גם אצלהם, גם אצל מי שמתנגד הקרב הוא אידיאולוגי. כלומר, שני הצדדים כאן לא נלחמים באמת על זה שמפנים אנשים מהבית, אלא על השאלה, האם יש מקום להתיישבות או אין מקום להתיישבות? זאת השאלה.
אפשר להגיד לך מה ההבדל? לממשל האמריקאי יש זכות הצבעה כשפותחים את הקלפיות בישראל, הם לא מקבלים את הזכות לשלשל פתק לקלפי. כלומר, מדינה ריבונית, עם כל מה שישאר מאיתנו בסופו של יום, זאת מדינה שנתונה לתכתיבים, או של יועצים משפטיים, או של מדינות זרות. מה הערך של פעם בארבע שנים או שלוש שנים ללכת לבחירות? תגיד לי אתה, אם מדינת ישראל לא יכולה לעצב את תפיסת המדיניות שלה בנוגע למפעל ההתיישבות, אז כל העסק הזה שנקרא בחירות הוא עסק מדומיין.
אז למה באמת?
נכון? עושה ישרת של מדינות אחרות. נכון? לא, אז אני אומרת לך...
אולי כדאי באמת שנבטל את הבחירות בישראל ונהיה מונגים על ידי האמריקאים, מה את אומרת?
אני באמת מקווה שאתה ציניק שאתה אומר את הדברים האלה. לי ברור לחלוטין שהעם ישראל הוא ריבון.
למה? יש לנו עכשיו דווקא נשיא אמריקאי שאוהב את ההתיישבות, אחד מהאנשים הקרובים ביותר אליו, אמר שהוא לא חושב שהבנייה בהתנחלויות זה מכשול לשלום.
הנשיא האמריקאי הנבחר אוהב את האמריקאי, זה התפקיד שלו. הוא מנהיג את המדינה אולי החשובה בעולם, במנהיגת העולם החופשי. עם כל הכבוד, כל מדינה עושה את האינטרסים שלה ואת השיקולים שלה, ונאמנה לעולם הערכים שלה. אנחנו צריכים להיות נאמנים לעולם הערכים שלנו. לא צריכים לחכות לאבא גדול מאמריקה שידאג לנו. אנחנו מדינה עצמאית, 148 למי שלא יודע, ואנחנו צריכים לנהוג על פי עולם הערכים שבשמה הממשלה הזאת נבחרה.
ולא משנה באיזה מחיר, נכון?
אני חושבת שכשאתה עושה מעשה צודק, אתה צריך להיות גאה בעצמך. כן. מדינה יהודית, אתה...
ציפי.
ציפי. לפעמים אני חושבת...
תקשיבי, אני מאוד רוצה לעשות איתך שיחה. רגע.
אנשים שוכחים בכלל את עולם הערכים שלנו.
אני מאוד רוצה לעשות איתך שיחה, אבל תהי שיחה כנה, לא שפוליטיקאית. את באמת חושבת שאנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו חושבים, ולא משנה ולא מעניין מה העולם יגיד או יעשה?
אני באמת חושבת שאנחנו צריכים לעשות מה שטוב במדינת ישראל. אני רוצה להזכיר לך כמה נקודות...
ולא משנה איזה מחיר נשלם על זה?
אני חושבת שאנחנו לא נשלם מחיר, כי העולם הולך ומבין...
אוקיי, אם יתברר לך, לצורך השיחה, בשביל להבין איפה את עומדת.
לא, נראה לי שאתה לא מבין משהו.
אז תסבירי לי, אני כל כך רוצה להבין.
אז בוא אני אסביר לך. בשמונה השנים האחרונות המזרח התיכון התפרק. בזמן שאנחנו ישבנו במדינת ישראל הרגועה והשלווה, המזרח התיכון התפרק. אירופה סובלת ממשבר הפליטים החמור ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. אנחנו מדברים על מציאות שבה בחוגים בינלאומיים, בכלל מדברים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, עוסקים רק בדבר אחד, במשבר בסוריה. כשאנחנו מסתכלים על תמונת המצב הבינלאומית, אתה רואה שיותר ויותר מדינות מבינות שמה שקורה כאן באזור הקטן שלנו, זה בכלל סיפור מאוד שולי לעומת הסיפור הגדול של האסלאם הקיצוני שפוגע בפריז, שפוגע בבריסל.
מה זה רלוונטי למה שאנחנו מדברים? מה זה רלוונטי?
וואו, אם אתה לא מבין את זה, אז בוא נזמין אותך למשרד החוץ לשיחה. אני מנסה להגיד לך, הסוגיה הישראלית פלסטינית, מתי שתמצא, המשרד פתוח, אני נמצאת שם. הסיפור הגדול של השמונה השנים האחרונות, זה שהעולם שינה דרמטית את ההתייחסות שלו לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אנחנו הישראלים בטוחים שזה סכסוך מספר אחד בעולם. זה הרבה פחות מעניין את העולם.
אבל את לא נעלי על שאלה אחת עקרונית.
אתה מסרב להבין.
לא, רגע, אבל אני, תקשיבי, בסופו של דבר אני שואל שאלה, ואם לא קיבלתי תשובה, אז או שאני כשהבנה, או שלא הבנתי, כי לא הסבירו לי טוב. אז אני לא יודע, כל אחד יבחר את האופציה שהוא רוצה, אבל אני אשאל שוב את השאלה. לצורך השיחה כמובן, אם מדינת ישראל רוצה לעשות מהלך, ויש רוב למהלך הזה, בסדר? היו בחירות, הציבור הצביע, ויש רוב למהלך הזה. אבל למהלך הזה יהיו השלכות מרחיקות לכת. סתם לצורך השיחה, לדוגמה, שארצות הברית הודיע שהיא מנתקת את מערכת היחסים עם ישראל. בסדר? מה תגידי אז? אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו חושבים, כי אנחנו מדינה עצמאית ואנחנו הלכנו לקלפי, או שתגידי נכון, אנחנו צריכים, אבל יש אילוצים ואין ברירה, צריכים להתחשב בארצות הברית, כי בכל זאת אנחנו לא נמצאים לבד בעולם.
התשובה שלי, ודווקא מתוך משרד החוץ אני אומרת אותה, מדינה חכמה כמו מדינת ישראל יודעת לייצר מציאות, אם היא משנה מציאות למשל סביב, למשל סוגיות ביטחוניות בסוריה, דברים כאלה שהם לגמרי על הפרק הישראלי, יודעת לעשות את זה בתאום עם ידידותיה הגדולות בעולם.
בהנחה של אין תאום, לא מצליחים להגיע לתאום.
אבל אני אומרת לך שיש תאום.
לא, אבל, לא, לא, אני,
יותר קל,
סגנית שר החוץ, סגנית השר, יותר קל לקיים את השיחה הזו גם לך, שאת לא תהיה כבולה לאמירות שאת חייבת להגיד, לא על המונה, בוא נדבר על
מה. אני חושבת שאתה באמת לא מבין, אתה לא מבין שאני באמת
מתכוונת
למה שאני אומרת.
אני מבין גם שאת פוליטיקאית, אני רק מנסה באמת להבין את שורש התפיסה שלך. לא מדברים על המונה, מדברים על משהו אחר לצורך העניין. ישראל רוצה לעשות מהלך שהמשמעות שלו זה לנתק מערכת יחסים עם ארצות הברית. זה מה שיקרה בסופו של דבר. לא הצליחו לשכנע. כל ניסיונות הגישור לא הצליחו. ארצות הברית הודיעו, אם תעשו X, אנחנו מתנתקים מכם. מה תגידי אז, סגנית שר החוץ, האם לעשות או לא לעשות?
התפקיד שלי הוא לדאוג שבסוגיות מסוימות מדינת ישראל תדאג לעשות שינויים בתיאום עם בעלת הברית הגדולה שלה בעולם. אני חושבת שזה תמיד היה ברור, מדינת ישראל...
ואם היא תיקשל, אם היא תיקשל בניסיון הזה,
למה אתה מניח שמדינת ישראל המוצלחת תיקשל?
כי...
מדינת ישראל... רגע, סליחה, יש לי שאלה. ב-67...
אני לא אוהב את השיחה הזאת.
אני יכולה לתת לך...
אבל את משחקת איתי כמו פוליטיקאית. הרי ברור לך שהדברים שאת אומרת, אני לא רוצה להשתמש במילים בוטות, הן לא נכונות. משהו פשוטה... בגלל שהרי מדינת ישראל לא רוצה להקפיא בנייה בירושלים, והקפאנו בנייה בירושלים כי מדינת ישראל לא הצליחה להגיע להבנות עם האמריקאים. בסדר? נו, אנחנו עושים פה דברים כאלה, אז מה את אומרת לי, ישראל יודעת? היא לא יודעת לעשות
מדבר,
את זה.
אתה מדבר על דברים טקטיים. כשאתה מסתכל במקרו על מה שקרה כאן מ-67, איך הגיעו 500,000 מתיישבים מעבר לקו הירוק אם מדינת ישראל לא ידע לעשות את זה? באמת, זה תאום מופלא עם האידיאולוגיה הפנימית שהייתה כאן במשך הרבה מאוד שנים, ועם יצירת הבנות מול הקהילייה הבינלאומית, מדינת ישראל התחילה לעשות את זה. האם הייתה ביקורת? בוודאי שהייתה. האם מפעל ההתיישבות חי וקיים? בוודאי שהוא חי וקיים.
טוב.
זאת אומרת, תסתכל על התמונה הגדולה, תראה איך מדינת ישראל נראית היום.
אני מבין, אבל תשובה, אני מבין מה את אומרת, אני מבין מצוין, מבין מצוין.
אם אתה מבין שבסופו של יום, מדינה מנווטת לפי האינטרס שלה.
אבל לא ענית לי תשובה לשאלה שלי, האם צריך לנתק יחסים עם ארצות הברית, כי העם בישראל בחר משהו?
אני עונה לך בצורה הכי כנה, אפשר היום לממש את האידיאולוגיה שלנו, בלי לנתק מערכת יחסים עם ארצות הברית.
ואם לא תצליחי?
אין מציאות כזאת. אין מציאות כזאת, פשוט אין מציאות כזאת.
מי שאומר אין...
אני אסביר לך גם למה, כי אתה לא מבין את האינטרסים של ארצות הברית במזרח התיכון.
את אומרת שהאמריקאים רק יאיימו ולא יעשו בסוף.
לא, זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת שבעולם החדש שבו אנחנו חיים, הנכסיות של ישראל כבעלת ברית מרכזית במזרח התיכון, היא נכסיות שאין לה תחליף. וזה דבר שאתה חייב להבין אותו. אתה תמיד חושב שבעלת הברית הגדולה שלנו, היא צריכה לצורך העניין להיות נעימה וטובה איתנו, כי היא אוהבת אותנו רק מטעמים של... אהבת ארצות הברית את ישראל. יש גם אינטרסים אסטרטגיים.
אני לא חושב כלום בשידור, אני רק שואל שאלות. אני לא חושב כלום, אני רק שואל שאלות.
אבל יש הנחות שמובלעות בשאלות שלך, ואתה לא מבין.
לא, דווקא תתפלי לשמוע, אני חושב הפוך משאלותיי. אני רק מנסה לראות את הקצה שאפשר להגיע איתו באמצעותך.
אין בעיה, אני רק אומרת שאנחנו באמת חיים במציאות בינלאומית חדשה, וישראלים בהרבה מובנים.
את רגועה מבחינת האמריקאים? טראמפ מבחינתך את רגועה איתו?
אני חייבת להגיד לך שמדינת ישראל ידעה להסתדר גם עם הילרי קלינטון וגם עם דונלד טראמפ. האם טראמפ הוא אדם שמבין?
איזה פוליטיקאיה, אוף. מה יהיה?
תשמע, אם אתה לא רוצה לראיין פוליטיקאים, תראיין אזרחים?
לא, אבל אני אמרתי עד היום, תשמע, ציפי היא אחר. היא אומנם נמצאת בפוליטיקה, אבל היא... אני רואה ש...
תשמע, אני חייבת להגיד לך משהו. יש משהו אחד שאני למדתי בשנה וחצי שאני יושבת במשרד החוץ. מדינת ישראל, היחסים שלה עם ארצות הברית לא תלויות בזהות הנשיא שיושב בבית הלבן. האם בסוגיות של ההתיישבות ואידיאולוגיה זה כן תלוי בזהות הנשיא? בוודאי. אבל הברית העמוקה בין ארצות הברית לישראל היא לא תלוית הנשיא שיושב בבית הלבן. זה משהו שאתה...
מילה אחת על... מילה אחת על חוק...
לא מספיק מבין אותו, כן.
כן, מילה אחת על חוק המואזין. מה את אומרת על העובדה שהחרדים פתאום עושים ריברס ומחליטים לתמוך עם הערבים נגד החוק?
אני חושבת שזה מצער. אני חושבת שזה חוק נכון. אני חושבת שהרבה שנים, השר לאיכות הסביבה הקודם, אני יודעת כמה מאמצים, הוא ניסה להכיל עליהם את חוקי הרעש, ולא הצליח. בסופו של יום, כשאין אפשרות לעשות דברים בצורה חלקית, אז עושים את זה בצורה מפורשת.
אבל אומר ליצמן, אני אין לי כלום עם הערבים, אני פשוט חושש. אומר ליצמן, אני חושש שמחר בבוקר תגידו גם כן שיהיה אסור את הצפירה בערב שבת.
אני חושבת שכמות האנשים שסובלת, הרי בסופו של יום, המקומות שיש בהם קריזה, המקומות שאין בהם אוכלוסייה ערבית, יש בהם אוכלוסייה יהודית שלא מתלוננת על זה במשך שנים, מעולם לא שמעתי תלונה על זה. לכן, אם אתה שואל אותי, אני חושבת שהסכנה פה היא קטנה, ולעומת זאת הרווח הציבורי, אם חוק המואזין היה עובר, הרווח הציבורי היה גדול.
אני מודה לך על השיחה הזו, סגנית... שר החוץ.
בוקר טוב, אתה יודע, סגני שר החוץ הם בדרך כלל פוליטיקאים, אז אני מצטערת שזה המקצוע שלי, יש חופש עיסוק במדינת ישראל.
את אוהבת את המקצוע הזה?
אני מאוד אוהבת את המקצוע הזה, אני חושבת שלהניג את הציבור בישראל במשרד החוץ בעת הזאת, זה דבר חשוב.
כן, אבל יש לך לפעמים רגעים שאת אומרת, רגע, אני תורמת תרומה גדולה לעם, אבל מה עם הבית, הילדים?
הבית והילדים חיים טוב מאוד. ילדות מתוקות, יש לי בעל שמאוד אוהב את השם.
כן, אני מניח אבל ש...
תורמת למדינת ישראל.
אני מניח שהאימא ציפי חוטובלי והאימא של ילדה אחרת בגן נמצאות קצת בחיבור אחר עם הילדים, מבחינת זמנים כמובן, לא מבחינה רגשית. יש לך הרבה פחות זמן מאימא אחרת.
יש לי הרבה מאוד דברים שאני נותנת לבנות שלי, שאני מאוד שמחה על הדברים שהם יקבלו ממני, ואני חושבת שזאת הדרך הכי טובה להראות לילדים מה זה אהבה אמיתית לארץ ישראל ולמדינת ישראל.
את אומרת שהם רואים את האמא מסורה למדינה, והם אומרים אנחנו מוכנים לוותר כי האמא בשליחות חשובה?
אני באמת יודעת שככה זה... תשאל ילדים שאבא שלהם בצבא קבע, אם הם מעריכים את אבא שלהם, או שהם חושבים שאבא עושה מלאכה מיוחדת.
כן, אבל בסוף יש איזה, לאמא יש צורך רגשי להיות אמא, לא? מעבר לאידיאולוגיה, זה משהו שמלא את האמא.
אני חייבת להגיד לך שאני אמא נהדרת.
וואלה. מה?
פחות בעיניי.
כל בוקר את שולחת, לכמה ילדים?
יש לי שתי בנות מתוקות.
בנות כמה?
בנות 2.5, ויש לי בת בת 30.
מעון?
לא, ממש לא. יש אחת שהיא בגן כבר, ויש אחת שהיא אצל סבתא.
מי לוקח אותה לגן בבוקר?
אני.
ומי מחזיר אותה מהגן?
סבתא.
אה.
זה נהדר.
רגע, יש הבדל בין ילדה שסבתא שלה אוספת אותה לבין ילדה שאימא שלה אוספת אותה?
כן, ילדה שסבתא שלה אוספת אותה, היא מקבלת, מרוויחה גם אימא וגם סבתא.
כן, תלוי מי הסבתא, אה?
לא, אני באמת חושבת, אני גדלתי גם כן עם סבתא שלי, וזה הדבר נפלא.
באיזה שנה, את רואה, הגעת בסוף לפוליטיקה, לא...
לא, אני חושבת שבאמת הערכים שאני קיבלתי מההורים שלי הם ערכים של תרומה למדינה, וזה בא לידי ביטוי בבחירות שעשינו בחיים, וכמובן שבעלי הוא שותף ערכי מאוד גדול.
כן, ספק, צריך בעל תומך. תגידי, באיזה שעה מגיע הביתה?
תלוי מתי, יש ימים שחוזרים הביתה ב-8, ויש ימים שחוזרים הביתה ב-11.
וואלה. טוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, ומאחל לך הרבה נחת מבנותייך.
תודה רבה.
תודה שיהיה בוקר טוב, ציפי חוטובלי, סגנית שר החוץ, פרסומת, מיד נשוב.
נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית?
אני כבר 8 שנים סובל מהתמוטטות בצוואר. פניתי לביטוח לאומי כבר כמה פעמים ודחו אותי.
כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח.
אנחנו נבחן את העניין הזה הרופאים שלנו, כי נראה לי על פניו
שכן מגיע.
שאכן מגיע לך קצבה.
האזינו הבוקר ב-11 לתוכנית עניין משפחתי בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. עניין משפחתי, הבוקר ב-11, כאן בכל חי. כן.
ברמה לי זה הצדיק, אבידי לא מוכרצה לפנות אליך ולא פניתי, אולי אני חוטא על החטא.
נו, אחרי שרבי דוד אבוחצר אמר לך לפנות, מה יותר מזה?
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל מיאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
מ-1 בנובמבר חובה להדליק אורות ביום בדרכים בין עירוניות. אופנועים, מוניות, מסעיות ואוטובוסים חייבים להדליק אורות ביום גם בדרכים עירוניות. חושבים
חיים. משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, rsa.gov.il.
השבוע מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווים.
חייקי, שמעת?
מה?
ברוקס ברדרס הגיע לארץ.
לא נכון. ברוקס ברדרס?
כן. מהיום, לא צריך לנג'ס לדודה מברוקלין או לנסוע לאמריקה בשביל המותג הנחשק. בלעדי בפורור וברשת חנויות המקום הנכון. ברוקס ברדרס עכשיו בישראל בקולקציה חדשה של חולצות ללא גיוץ. ובדגמים שלא רואים בחנויות. ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. 1-800-677-777. 1-800-677-777.
חוזרים למשחקייה בבני ברק. אמא יקרה, עיריית בני ברק מזמינה אותך עם ילדייך ליהנות מחוויה משותפת במשחקייה. בואו ליהנות ממגוון המשחקיות ברחבי העיר. במרכז העיר רחוב מרשל, בשיכון ה' מתחם עזרה למרפא, בנווה אחיעזר במתנס, בקריית הרצוג במוקד הקהילתי רחוב משולם רט, בשיכון ו' במוקד הקהילתי רחוב ביריה, בפרדס קץ במוקד הקהילתי רחוב דוב גרונר, במערב העיר באחיעזר שילוני. לפרטים ולמידע 03-577-6181. עיריית בני ברק, עירייה שחושבת שירות.
חליטה? נפגעת? עצור. רק עורך דין יכול לייצג אותך בוועדה הרפואית ובעירורים, הרגע הקריטי ביותר בתביעה נגד הביטוח הלאומי. אל תתפתה לפנות לחברות המציעות ייעוץ שאינו משפטי, אבל לא מספרות לך שעל פי חוק ברגע האמת הן לא יוכלו לייצג אותך ואתה תישאר לבד. חבל שתבזבז כסף וזמן על חברה שלא תוכל לייצג אותך בוועדה. רק לאורך דין. מוגש מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.
ארגון משמרת התארה בראשות ערב אליהו אדיר שליטה פותח מחזור חדש של קורסים איכותיים במגוון רחב של תחומים. לגברים, מורי צדק ומורי הוראה, מפקחי מגוואות ומדריכי חתנים. לנשים, יועצות לשלום בית, מדריכות קלות ועוד. למסיימים בהצלחה, יוענקו תעודות באישורם של חכמי התורה שליטה. לרישום 0548-423-122 0548-423-122 0548-423-122.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
חבר הכנסת בני בגין מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, האמת היא, באינסטינקט הטבעי, היו אנשים שאומרים, בגין בוודאי היה תומך בחוק ההסדרה, משום שמדובר במשהו שמסייע להתיישבות, אני מבין אבל שזה לא כך.
אני חושב שהחוק הזה מפריע להתיישבות, מחתים אותה בחתם של גזלנות, וכל העניין כולו, אם הזכרת את השם בגין, ונחזור לרגע לבגין האמיתי, כדאי להזכיר ב-1979 הממשלה בראשותו של מנחם בגין קיבלה החלטה על פיה לא יוקמו עוד יישובים כפי שהוקמו על פי התפיסה הקודמת, התפיסות הביטחוניות, לא יוקמו עוד יישובים על קרקע פרטית, יישובים יוקמו רק על אדמות מדינה, רק על אדמות מדינה, לא על אדמות מפוקפקות, ודאי לא על קרקע פרטית. וכאשר 20 שנה אחר כך נוצרו תנאים אחרים, כלומר אנשים כן עלו לקרקע שיהיו פרטית מלכתחילה או התברר אחר כך קרקע פרטית, אז ברור שהפתרון לא יכול להיות זה המוצע.
למה? מה הבעיה? מה הבעיה? תסביר מה הבעיה.
נו, אני רוצה להסביר.
כן.
אז החוק הזה דורס ברגל גסה כללים אחדים שהיו עמנו וחייבים להישאר עמנו.
איזה?
הכלל הראשון הוא שאם מפקיעים קרקע פרטית של מאן דהוא, זה לצורכי ציבור. ופה אנחנו מדברים על הפקעה של קרקע רשומה על שם פלונים למען אנשים פרטיים, למטרות פרטיות. אמרתי קודם, זה יטיל על ההתיישבות החשובה, היקרה שלנו, שגם אני הייתי בין אלה שפעלו ופועלים למענה, קטם של גזלנות שלא עולם אותה.
מה זה קטם של גזלנות? אני לא מבין את המשפט הזה, קטם של גזלנות. אני לא נעים לי להגיד את זה אפילו בפה, אבל אתה יודע שיש אנשים בעולם שסבורים שהרבה מאוד מהשטחים שאנחנו נמצאים בהם הם שטחים גזולים, כלומר אני היום נמצא בבית שהקרקע שלו, יש מי שחושב שהוא גזול, ויש הרבה מקומות בארץ שחושבים שהם גזולים. מה זה קרקע גזולה?
יש קרקעות, קרקעות שרשומות על שם אנשים פרטיים, הם ערבים ביהודה ושומרון.
אבל גם בעבר היו קרקעות שרשומות על שם אנשים פרטיים והם כבר לא שלהם. בימי הקמת המדינה.
בתנאים אחרים לגמרי.
מה זה משנה התנאי? אם יש לך מוסריות של גזלנות, אם אתה מקפיד עליי, אז אתה מקפיד, אם לא, אז לא, מה? אני גזלן מתי שאני רוצה, ואני לא גזלן מתי שאני לא רוצה, אני מנסה להבין את הנקודה.
יש חוק, ויש סדר, ומי שרוצה לפרוע אותו בתירוצים כאלה, שפעם היה, יכול לעשות עוד כמה דברים, נכון?
לא, בסדר, אם יש חוק, אז עכשיו עושים חוק אחר ומשנים אותו, מה הבעיה? כמו שהיה חוק בעבר, יהיה עכשיו חוק אחר.
אם אתה רוצה להתחכם ודרך התירוצים האלה, למצוא הצדקה להפקעה של קרקע הרשומה כקרקע פרטית, על שם אנשים פרטיים, לצרכים פרטיים, אז אני אומר לך שזה גזל, דעתך אחרת תהיה בריא.
לא, אני רק שואל שאלות. שאלי
עכשיו, בבקשה, שאלת אותי על הנימוקים. ואני אביא עוד שניים. הנימוק השני, הכנסת מעולם לא חוקקה, או בחמישים השנים האחרונות, לא חוקקה חוק הנוגע, המשפיע, ישירות, על חייהם של התושבים הערבים בשומרון וביהודה. יש חוקים בודדים, אחדים, שהכנסת חוקקה לגבי אזרחים ישראלים שיושבים שם מסיבות אחרות לגמרי. המחוקק ביהודה ושומרון לגבי התושבים הערבים הוא המפקד הצבאי. אין לכנסת סמכות לחוקק לגבי אזרחים או תושבים אחרים בחוץ לגבולות מדינת ישראל. הטעם השלישי הוא שהחוק הזה מבקש לבטל למפרע
את מה?
מבקש לבטל למפרע, בדיעבד, פסקי דין חלוטים של בתי המשפט או בית המשפט העליון, שנוגעים לבעיות וסוגיות בין אדם לזולתו. לא איזה בעיה כללית, כפי שלעיתים נהוג. זאת אומרת,
אתה זכית במשפט, בפסק דין, חלוץ, סופי, אתה זכית בסכסוך מולי, אתה זכית בפיצוי, ועכשיו אומרים לך, לא, הפוליטיקאים בכנסת החליטו שאתה לא זכית, אתה חשבת שזכית. זה כמובן דבר חמור ביותר.
כן, אבל זאת המציאות שאנחנו חיים בה. אתה יודע, יש מישהו ממשפחתך שחוקק בעבר את חוק רמת הגולן, חוק ירושלים, כלומר, יש מושג כזה שבאים, חוקקים חוק, שהחוק הזה משנה את המציאות, מה לעשות? זה חלק מכללי המשחק, אבל אני מבין את המקום שממנו אתה בא.
החוק הזה מבקש לשנות מציאות, לדרוס מציאות, לדרוס,
מה זה לדרוס? חבר הכנסת בגין, בוא נזכור שגם אם מחר בבוקר מפנים את המונה, לא יעשו כלום בקרקע שם. הפלסטינים לא יוכלו לבנות שם כלום.
בסדר, אוקיי. אני אזכיר בהקשר זה, כיוון שאתה כל כך מציאותי, את הערכתו והבחנתו של יושב ראש הקואליציה, וגם של אחרים, על פיה, החוק הזה לא יועיל, איננו נוגע למעשה את תושבי המונה. אז אני כן. מציע, אם אתה רוצה להמשיך ולהתחכם, אז השיחה תקבל גוון אחר.
לא, אני חושב שאנחנו הבנו אחד את השני. אני מודה לך, חבר הכנסת בגין, שיהיה בוקר טוב ושיהיה לנו בהצלחה. בוקר טוב. אנחנו סיימנו שעה ראשונה, פרסומות חדשות, עוד מעט נשוב גם כן, ננסות להבין מה אומרים הערבים במוזיאין ברמקולים, מה הם אומרים, מה הטקסט שהם אומרים, מה מציק כל כך לאנשים ששומעים אותו. עוד מעט התרגום המלא.
אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית?
אני כבר 8 שנים סובל מהתמוטטות בצוואר. פניתי לביטוח לאומי כבר כמה פעמים ודחו אותי.
כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח.
אנחנו נבחן את העניין הזה הרופאים שלנו, כי נראה לי על פניו
שכן מגיע.
שאכן מגיע לך קצבה.
האזינו הבוקר ב-11 לתוכנית עניין משפחתי בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. עניין משפחתי, הבוקר ב-11, כאן בכל חי.
כן. ברמה לי זה הצדיק, רבי דוד אבוחצירא לפנות אליך ולא פניתי, אולי אני חוטא על החטא.
נו, אחרי שרבי דוד אבוחצירא אמר לך לפנות, מה יותר מזה?
שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. יש להם הרבה יותר דלתות והרבה יותר אפשרויות.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה.
פורור, חד וחלק.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
השבוע מחירה מטורפת בשקם אלקטריק, כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווים.
משרד האוצר קבע שירבית מובילים במדד השירות המשוקלל ללקוח בביטוח רכב. חייגו כוכבית 2003 ותיהנו גם ממחירים מצוינים וגם משירות מעולה.
כוכבית 2003 שירבית.
הידעתם? אפשר להגיש לביטוח הלאומי בקשה מכל מקום ובכל שעה. למענכם, הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באתר, ואתם יכולים להגיש מגוון תביעות בלחיצת כפתור. תביעות לקצבות נחות, תאונות עבודה, דמי אבטלה, מי לידה, תגמולי מילואים ועוד. פשוט תיכנסו לאתר הביטוח הלאומי ו... תקתקו את זה. הביטוח הלאומי מקוון אונליין. מתקתקים את זה.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
פארק הנופש חמת גדר מזמין אתכם להנות מחוויה כשרה ותנועה במרחצאות ומרפאה חמים הטרמומינרלים בראשון, ובמשמר ליל שישי עם ארוחת שונט חמה וכשרה. חמת גדר, יוצא מגדר הרגיל. לפרטים כוכבית 6363.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
הרבה יותר אפשרויות.
גם אתם שותים קפה נמסלית, אז גם אתם יכולים ליהנות מטיסה זוגית באלעל מתנה. מבצע קפה נמס ממריא אלעל, קנו ממגוון מוצרי קפה נמסלית ותוכלו לזכות בטיסה זוגית באלעל בכל שעתיים. פרטים בכוכבית 4559, כפוף לתקנון.
מצאתי, להיות יועץ רב תחומי זה בדיוק מה שחיפשתי.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תענו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. בראשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244. ניתן להתמחות גם בתחום אחד בלבד.
מקצועיות, תמיכה, פרנסה. אני בוחר מרכז הישגים.
החלת הריבונות במעלה אדומים בפתח. ושימום יש לשר לענייני ירושלים, זאב אלקין, לומר בנושא.
אנחנו נמשיך לבנות כאן וחשוב להיאבק על זה, על חידוש הבנייה המסיבית במעלה אדומים, ואנחנו נהיה כאן לנצח, וזה המשמעות של אמירה מעלה אדומים ישראלית וריבונית.
הרשמו עוד היום למיזם גבעת אדומים, הסמוך למעלה אדומים. מיזם מגורים לבנייה לגובה, רק כ-7 קילומטרים מירושלים. מבצע החודש, מחיר ליחידת קרקע ב-99,000 שקלים, ולקונים שתי יחידות, יחידה שנייה בחצי המחיר. התוכנית התקבלה בוועדה המקומית. נמכרו מאות יחידות. מהרו להירשם, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג מסעית, יימנע משימוש בטלפון היד.
חדשות כל חי, השעה 9:00.